כאן הסקטים ואתר פרויקט הסיפור הקצר המעבורת מציגים סיפור ביום. שליש, שליש, שליש. מאת ריצ'רד בראוטיגן. תרגם מאנגלית יותם ראובני. מספר יואב יפת. הכל אמור היה להתחלק בשליש. אני הייתי אמור לקבל שליש על ההדפסה, היא הייתה אמורה לקבל שליש על העריכה, והוא היה אמור לקבל שליש על כתיבת הרומן. היינו אמורים לחלק גם את שכר הסופרים לשלושה. שלושתנו לחצנו ידיים על העסקה, כל אחד מאיתנו יודע מה הוא אמור לעשות, מהי הדרך לפנינו, מהו היעד. אני נעשיתי שותף בשליש כי הייתה לי מכונת כתיבה. גרתי בצריף מצופה קרטון שבניתי בעצמי מול הבית הישן, שלשכת הרווחה שכרה עבורה ועבור פרדי, בנה בן התשע. הסופר גר בקרוון במרחק קילומטר משם, ליד בריכה של מנסרה. הוא היה השומר של המנסרה. אני הייתי כבן 17, בודד וזר באותו צפון מערב של האוקיינוס השקט של לפני שנים כה רבות, אותו אזור אפל, גשום, של 1952. היום אני בן 31, ועדיין אני לא מסוגל להבין איך יכולתי לחיות בתנאים ההם. היא הייתה אחת מאותן נשים שבריריות לנצח, בשנות ה-30 המאוחרות שלה, שהייתה פעם יפה מאוד ונערצת על רבים בצריפים ובמסבעות, ועכשיו הן חיות מקצבת רווחה, וכל חייהן סובבים סביב אותו יום בחודש שבו הן מקבלות את הצ'קים מהלשכה. המילה צ'ק היא המילה הקדושה היחידה בחייהן, כך שהן מצליחות להשתמש בה לפחות 3 או 4 פעמים בכל שיחה, ולא משנה על מה אתם מדברים. הסופר היה בשנות ה-40 המאוחרות שלו, גבוה, ג'ינג'י, ונראה כאילו החיים סיפקו לו זרם בלתי פוסק של חברות ליומיים, התקפי שתייה של 5 ימים ומכוניות עם בעיות בתיבת ההילוכים. הוא כתב את הרומן כי הוא רצה לספר סיפור שקרה לו שנים קודם לכן כשעבד ביערות. הוא גם רצה להרוויח קצת כסף, שליש. וכך אני נכנסתי לעניין. יום אחד עמדתי מול הצריף שלי, אוכל תפוח, ובוהה בשמי הקריש הקהים שעמדו להמטיר גשם. מה שעשיתי היה כמו עבודה בשבילי. הייתי שקוע בהסתכלות בשמיים ובאכילת התפוח. אפשר היה לחשוב שנזכרתי לעשות את זה בשכר טוב ופנסיה, אם הייתי מסתכל בשמיים מספיק זמן.
היי, אתה!
שמעתי מישהו צורח. הסתכלתי אל מעבר לשלולית, וזו הייתה האישה. היא לבשה מעיל אמריקאי מצמר ירוק, שלא הסירה אלא כאשר הייתה צריכה לבקר אצל אנשי הרווחה במרכז העיר. אז הייתה לובשת מעיל אפור ברווז חסר צורה. גרנו בחלק עני של העיר, שם הרחובות לא היו מרוצפים. הרחוב לא היה יותר משלולית בוץ אחת גדולה שהיית צריך ללכת סביבה. הכביש כבר לא התאים למכוניות. הנעו על גל אחר, שם היה אספלט וחצץ והתנאים היו יותר טובים. היא נעלה מגפי גומי לבנים, שתמיד נעלה בחורף, זוג מגפיים שהעניקו לה איכשהו מראה ילדותי. היא הייתה כל כך שברירית ואסירת תודה למחלקת הרווחה, עד שלעיתים קרובות נראתה כמו ילדה בת 12.
מה את רוצה?
אמרתי.
יש לך מכונת כתיבה, לא?
היא אמרה.
עברתי ליד הצריף שלך ושמעתי אותך מדפיס. אתה מדפיס הרבה בלילה. כן, יש לי מכונת כתיבה.
אמרתי.
ואתה כתבן טוב?
היא אמרה.
די טוב. אין לנו מכונת כתיבה, מה דעתך שתעבוד איתנו?
צעקה מעבר לשלולית הבוץ. היא נראתה בדיוק כילדה בת 12, עומדת שם במגפיה הלבנים, אהובת כל שלוליות הבוץ ויקירתן.
למה את מתכוונת? טוב, הוא כותב רומן,
היא אמרה.
הוא טוב, אני עורכת אותו. קראתי הרבה ספרי כיס ואת הרידר דייג'סט. אנחנו צריכים מישהו שיש לו מכונת כתיבה כדי להדפיס את זה. אתה תקבל שליש, אז מה אתה אומר? קודם הייתי רוצה לראות את הרומן,
אמרתי. לא ידעתי מה קורה. ידעתי שהיו לה 3 או 4 חברים שכל הזמן ביקרו אצלה.
בטח,
צרחה.
אתה חייב לראות את זה כדי להדפיס את זה. אז בוא הנה, נלך אליו עכשיו ותוכל לפגוש אותו ולראות את הרומן. הוא בחור טוב, זה ספר נפלא. בסדר,
אמרתי והלכתי סביב השלולית למקום שבו עמדה מול בית הרפאים שלה, בת 12, כ-3 קילומטר ממשרד הרווחה. בוא נלך, היא אמרה. הלכנו עד הכביש ודילגנו על פני שלוליות הבוץ והלכנו סביב הבריכות של המנסרה והשדות המוצפים מי גשמים עד שהגענו לדרך שחצתה את פסי הרכבת ועברה על פני חצי תריסר בריכות מנסרה שהיו מלאות בולי עץ חורפיים שחורים. דיברנו מעט ובעיקר על הצ'ק שלה שאיחר יומיים והיא כבר התקשרה לרווחה והם אמרו שהם שלחו את הצ'ק בדואר והוא ודאי יגיע מחר. אבל תתקשרי שוב מחר אם זה לא יגיע, ונכין פקודת תשלום מיוחדת בשבילך. טוב, נקווה שזה יגיע מחר, אמרתי. ליד בריכת המנסרה האחרונה היה קרוון ישן, צהוב, מונח על בלוקים של עץ. די היה במבט אחד בקרוון הזה כדי להבין שהוא לא ייסע עוד לשום מקום, שהכביש מבחינתו הוא הרקיע השביעי, שאפשר רק להתפלל אליו. הוא היה באמת עלוב. עם ערובה בסגנון בית קברות שאשן מת הסתלסל באוויר שמעליה. משהו כמו חצי כלב, חצי חתול, ישב על מרפסת עץ גסה שהייתה מול הדלת. היצור השמיע חצי אללה וחצי נביחה לעברנו. וזינק אל מתחת לקרוון, מסתכל אלינו מעבר לבלוק עץ. זה כאן, אמרה האישה. דלת הקרוון נפתחה וגבר יצא אל המרפסת. במרפסת הייתה ערימה של עצי הסקה מכוסה ברזנט שחור. האיש שוחח בכף ידו על עיניו מפני שמש דמיונית, אף שהכל החשיך בציפייה לגשם. שלום לכם, הוא אמר. היי, אמרתי. שלום חומד, היא אמרה. הוא לחץ את ידי והזמין אותי להיכנס, ואז הוא נתן לה נשיקה קטנה על השפתיים לפני שכולנו נכנסנו פנימה. המקום היה קטן ומתונף, ונדף ממנו ריח של גשם מאופש, והייתה בו מיטה ענקית ולא מסודרת, שנראתה כאילו הייתה שותפה למעשה האהבה העצוב ביותר בצד הזה של העולם. היה חצי שולחן אבות, ירוק, עם שני כיסאות דמויי חרקים, וכיור קטן ותנור קטן ששימש לבישול ולחימום. היו כמה כלים מתונפים בכיור הקטן. הכלים נראו כאילו תמיד היו מלוכלכים. נולדו מלוכלכים להחזיק מעמד לעד. יכולתי לשמוע רדיו שהשמיע מוזיקת מערבונים אי שם בקרוון, אבל לא הצלחתי לאתר אותו. הסתכלתי סביב ולא ראיתי אותו בשום מקום. הוא בטח היה מתחת לחולצה או משהו. הוא הבחור עם מכונת הכתיבה, היא אמרה. הוא יקבל שליש כדי להדפיס את זה. נשמע הוגן, הוא אמר. אנחנו צריכים מישהו שידפיס את זה. בחיים שלי לא עשיתי דבר כזה עד עכשיו. למה שלא תראה לו את זה? היא אמרה. הוא היה רוצה להעיף בזה מבט. בסדר, אבל הכתב יד לא הכי מסודר, הוא אמר לי. למדתי רק עד כיתה ד', אז היא הולכת לערוך את זה, לטפל בדקדוק ובפסיקים וכל זה. הייתה מחברת על השולחן, ליד מאפרה שהיו בה כנראה 600 בדלי סיגריות. על כריכת המחברת הייתה תמונה צבעונית של הקאובוי הופלונג קאסידי. הופלונג נראה עייף, כאילו כל הלילה הקודם רדף אחר כוכבניות ברחבי הוליווד, ובקושי היה לו מספיק כוח לעלות לעוקף. במחברת היו כ-25 או 30 דפים כתובים. האותיות היו גדולות, כמו שלומדים בבית ספר יסודי. ניסויים לא מוצלחים בין אותיות דפוס וכתב. זה עדיין לא גמור, הוא אמר. אתה תדפיס את זה, אני אערוך את זה, הוא יכתוב את זה, היא אמרה. זה היה סיפור על חוטב עצים שהתאהב במלצרית. העלילה החלה ב-1935 בבית קפה בנורת' בנד, אורגון. חוטב העצים היה צעיר שישב ליד שולחן ומלצרית רשמה את ההזמנה שלו. היא הייתה מאוד יפה, עם שיער בלונדיני ולחיים ורודות. חוטב העצים הצעיר הזמין סטייק עגל עם פירה ורוטב כפרי. כן, אני אערוך את זה. אתה יכול להדפיס את זה, לא? זה לא יותר מדי מקושקש, מה? היא אמרה בקול של ילדה בת 12 שאנשי הרווחה מציצים מעבר לכתפה. לא, אמרתי. זה יהיה קל. פתאום התחיל לרדת בחוץ גשם כבד, ללא כל אזהרה, טיפות גדולות של גשם שכמעט טלטלו את הקרוון. אתה מה זה אוהב סטייק עגל? מה אמרה מייבל? היא החזיקה את העיפרון בפה שהיה יופי ואדום כמו תפוח. רק כשאת לוקחת את הזמנה של קארל, היא אמרה שהוא חוטב עצים ביישן, אבל גדול וחזק כמו האבא שלו, שהיה הבעל בית של המנסרה. אני אדאג שיהיה לך הרבה רוטב. ואז דלת הקפה נפתחה, ופנימה נכנס רינס אדמס. הוא היה יפה ורשע, כל אחד באזור היה פוחד ממנו, אבל לא קארל. והבא, אבא שלו, הם לא פחדו ממנו, זה בטוח. מייבל זזה כשראתה אותו עומד במעיל השחור שלו, הוא חייך אליה, וקארל הרגיש שאדם שלו זורם מה זה חם, כמו קפה רותח, וממש פרח משגע. מה קורה? אמר רינס. מייבל הסמיקה, הסמיכה כמו פרח. בעוד כולנו יושבים בקרוון שטוף הגשם, מתדפקים על שערי הספרות האמריקאית.